אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום חברים וחברות יקרים, כיף גדול שאתם פה איתנו בפרק נוסף בפודקאסט נתיב האושר. אם אתם צופים בנו ביוטיוב ועדיין לא נרשמתם כמנויים לערוץ, מאוד נשמח שתעשו את זה. מוזמנים גם כמובן לפרגן בלייק אם אתם אוהבים את התוכן. ואם אתם מאזינים לנו באחת מפלטפורמות הפודקאסטים, נשמח שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים. ככה בעצם הפלטפורמות יודעות שיש פה תוכן טוב ואיכותי, וזה עוזר לנו להפיץ את התוכן הזה לעוד ועוד אנשים שיוכלו ליהנות ממנו גם. אז תודה רבה שאתם פה צופים ומאזינים לנו. והיום יש לנו פרק קצת מעולם אחר, שקשור עדיין לפן של ההצלחה הכלכלית שלכם. אנחנו הולכים לדבר היום על כל מה שקשור לתודעת הכסף. ולכבוד הפרק הזה יש לנו פה את קרול גלזר, מנטורית ומרצה בינלאומית לתודעת הכסף, הטובה ביותר שיכולה לדבר איתנו על הנושא הזה. אז אלן קרול.
אלן, אלן, איזה כיף להיות פה.
איזה כיף שאת איתנו, הפנתרה בוורוד היום.
גם אני פנתרה בוורוד.
אז אנחנו הולכות לצלול היום לתוך העולם הזה. הקהל שלי שכבר מאזין לי הרבה, הוא כבר מכיר את התפיסה ואת האמונה האישית שלי בכך שכל מה שקשור לצמיחה הכלכלית שלנו נשען והולך יד ביד עם הצמיחה האישית שלנו, ואני אשמח היום לתת את הזווית ראייה שלך על כל הנושאים האלה של המיינדסט וההתפתחות האישית וכמובן התודעת כסף, ושתעזרי לנו להחכים אותנו גם בפן הזה. אבל לפני זה תני לנו ככה בקצרה רקע קצר עלייך, מי את, מה את, מה את עושה היום?
היי, אז אני קרול גלזר, נעים מאוד, כיף מאוד גדול לדבר על כסף. זה דבר שאני הכי אוהב לדבר עליו בעולם, ובמיוחד על תודעת הכסף. אני מנטורית ומרצה וסופרת בינלאומית. נולדתי וגדלתי בארצות הברית, אבא שלי רופא, אמא שלי הייתה אחות, ובתור ילידה ומתבגרת, ההורים שלי התמודדו או עם עושר עם עין מאוד 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 גדול, או עם עוני מאוד מאוד גדול. זה מאוד מאוד עיצב את המיינדסט, את התודעה שלי בקשר לכסף, עם הרבה מאוד שריטות בדרך. הגעתי לנושא שהתחלתי, למדתי אימון, והלקוחות הראשונים שהגיעו אליי דיברו על כסף. הם מרשים לי לספר, אז אני מספרת. מישהי שלא יכלה אפילו לקנות לעצמה סלט שיצאו לארוחה משפחתית במסעדה, הגיעו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וגיליתי שלכל אחד יש סיפור על כסף. ומשהו שמעכב אותם על כסף, גם אם גדלו עם בתים עם המון 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 כסף, וגם אם גידלו בבתים שלא היה אוכל במקרר. והתעלמתי מזה, ולקח לי עוד שנה וחצי עד שהתחלתי לצלול ככה לתוך הנושא, וחיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, חוץ משני ספרים נהדרים, נהדרים, אחד שאחד הספרים שאת הכי אוהבת אותו, והגעתי לספר שקוראים לו Happy Money.
זה אני לא מכירה, אני כבר מיד כותבת לי.
בסדר. ששם הייתה גישה אחרת לגמרי לכסף, אבל למעט שניים, שלושה ספרים, לא מצאתי חומר כתוב על איך אני עוזרת ללקוחות שלי. אני מאוד מאוד רציתי ולא מצאתי. אז התחלתי לחקור ולפתח תוכניות שיעזור להם להתמודד ולהתגבר כדי לעבור הלאה ולתוך חופש כלכלי אמיתי.
מדהים. תראי איך את עוזרת להם בפן של המיינדסט להתמודד עם זה. אני באה עם הפן של הכלים, האקסלים והפיננסים וההשקעות, לעזור להם בתוך העולם הזה, וכמה שהעולמות האלה משלימים, הם פשוט ככה, פשוט הולכים יד ביד.
ממש. את לא יכולה אחד בלי השני, אם לא נשנה את התודעה, אם לא נגדיר לעצמנו מהי הצלחה עבורנו באופן אישי, ללא כל קשר להשוות את עצמנו לאנשים אחרים, אלא איך החיים שלי נראים שאני מוצלח מבחינה כלכלית, אז אנחנו נחווה הצלחות זמניות, ולא הצלחות לטווח הארוך.
מהמם, מהמם. זה אחד הנושאים הגדולים, אני חושבת שקשים לאנשים להגדיר את מה זה ההצלחה שלי, או בכלל, אפילו עוד לפני זה, מה המטרות שלי, מה אני רוצה, מה אני רוצה להשיג בחיים.
נכון, אז אני עוברת איתם תהליך שבו אנחנו מגדירים מה אני רוצה, אוקיי? אז יש מה אני רוצה, יש מה אני רוצה, יש מה אני רוצה. עכשיו, זה שלוש שאלות, סליחה על העברית שלי, שלוש שאלות שונות לחלוטין. כי מה שאני רוצה, מה שאני רוצה, זה בשבילי, אוקיי? מה אני רוצה, זה התוצאה, והמה, כן, זה איך זה נראה.
וואו, זה יפה, אהבתי ממש.
כן. אני מסבירה את זה בתוך הספר שעוד מעט, הספר שלי שעוד מעט רוצה, אני מגדירה את זה לשיטה קוראים Wishing Others Well, שזה יוצא בראשי תיבות וואו.
אז קלעתי, אמרתי בדיוק את המילה.
יפה, נהדר.
אוקיי, אז דיברת מקודם, אמרת ככה את המילה חופש כלכלי, תסבירי כמה שאת יכולה, מה זה חופש כלכלי בעינייך? כי אני יודעת איך נראה החופש הכלכלי בעיניים שלנו, כשאנחנו מדברים בפיננסים חופש כלכלי, יש איזושהי משוואה מאוד מאוד פשוטה, מתמטית אפילו. אני מניחה שאצלך אולי זה לאו דווקא משוואה מתמטית, אז אני אשמח לשמוע את התפיסה שלך, מה זה חופש כלכלי בעינייך?
חופש כלכלי זה איך שאנחנו נרגיש שנשיג את מה שאנחנו רוצים. אוקיי? יש, דיברת על משוואה, אז מלמדים אותנו, המעט שמלמדים אותנו בבית הספר, זה משוואה מאוד פשוטה. מה שאנחנו מכניסים, פחות מה שאנחנו מוציאים, שווה מה שנשאר, מה שנשאר או שאנחנו משקיעים, או שאנחנו חוסכים. אוקיי? אלא במדינת ישראל, 90% האנשים חיים באוברדרפט. אנחנו לא מקשיבים למשוואות הכי הכי קלות. איך אני ארגיש שאני אשיג את המטרות הכלכליות שלנו? זה שם אנחנו מגדירים קודם. מהי חופש כלכלי עבורי? אנשים אומרים לי, אני רוצה שיהיה לי המון כסף. אז אני שואלת אותם, כמה זה? כמה זה המון כסף? מספר. שימו מספר, ואנשים לא יודעים לעשות, לתת תשובה לשאלה לכאורה הכי פשוטה. כמה אני רוצה שיהיה לי בחודש? כמה אני רוצה שיהיה לי בשנה? וכמה אני רוצה שיהיה לי בעוד 10 שנים? כשאנחנו מצליחים להגדיר ולבנות את התודעה לשם, אז הכלים המדהימים שאת נותנת, הם מאפשרים את הדרך. את אמרת שילוב, זה ממש ממש שילוב.
מה לדעתך יכול לעזור להם באמת לעשות את הדרך הזאת? כי את יודעת, אני פוגשת הרבה אנשים שאוקיי, עברו את השלב והם יודעים להגיד מה הם רוצים, ואז הם שומעים מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, ועוד פעם נכנסים לאיזושהי תקיעות מסוימת.
אז קודם כל, לכולנו יש אמונות. מערכת אמונות שפועלת, אמונות מאוד חיוביות, שעוזרות לנו לפעול באופן יומיומי. זה יכול להיות, לא נוגעים בתנור חם, אוקיי? מסתכלים ימין השמאלה לפני שחוצים את הכביש. זה הדברים, אנשים, לרוב אנשים הם טובים. אלו הדברים שעוזרים לנו להתקיים. יש לנו אמונות שמגבילות אותנו. אוקיי? בוודאי שמעת כסף לא גדל על העצים. אוקיי? רובנו, בכל העולם, תדעי לך שזה אמונה שקיימת בכל העולם. ואני רוצה לשאול אותך, אם כסף לא גדל על העצים, מה זה אומר?
זה אומר שאני אצטרך לעבוד קשה, קשה, מאוד. כל חיי בשביל כל שקל ולחשב כל היום על מה אני הולכת להוציא אותו.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. האם זה נכון?
חד משמעית לא.
חד משמעית לא, כולנו שמענו את זה שהיינו ילדים, והבן הגדול שלי בגיל מאוד צעיר, שאמר, יצא לי המשפט הזה מהפה, יש כל מיני משפטים כאלה שאנחנו...
מבית הילדות, שזה הולך איתנו, ופתאום יוצא ככה.
פתאום יוצא ולא התכוונו, וזה נאמר בטון של כעס, היינו באיזשהו מצב, שעכשיו אין לנו סיון להיכנס לזה, בסופר, דווקא בסופר, ואמרתי לו, כסף לא גדל על העצים, וכשנכנסנו לאוטו, הוא אמר לי, אמא, את טועה, כסף כן גדל על העצים. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, מה? אז הוא אמר לי, כן, את לימדת אותי שנייר עשוי מעץ, אפילו עשינו נייר בבית, ועץ, זה, נגיד, זה אומר, זה גדל על העצים, זאת אומרת, הוא עשה אחד ועוד אחד והגיע למסקנה, והיום הוא מאוד מאוד מוצלח מבחינה כלכלית, אבל גם חי מאוד שלם עם השפע שקיים בו. הכסף הוא לא המטרה, הכסף הוא אמצעי, והם חיים את החיים הכי, הכי מדהימים שיכולים להיות, מגדלים ילדים יחפים שרצים בשדות ובלי השוואות לכם. אז
כשאת אומרת, אני יודעת שכסף הוא כן גדל על העצים, איך את רואה את זה בזווית ראייה שלך?
אני רואה שבאנגלית אומרים, money is always flowing to me and through me. אני מבינה שכסף הוא לא משהו שרק שומרים עליו, כן? אלא הוא צריך לזרום כל הזמן, הוא צריך להיות בזרימה, ומבחינתי זה אמצעי, אוקיי? זה אמצעי בדרך לחופש כלכלי. אבל זה לקחת בעבודה, זה לא קרה בשנייה אחת.
נכון. ואני רגע אתגר אותך, בסדר? אני אהיה
יאללה.
מה שנקרא השטן שיושב על הכתף.
Right.
אני מאמינה שהכסף זורם אליי, ואני בתודעה שיש הרבה כסף בעולם, ושזה יגיע אליי, ולכן אני גם חיה בהתאם. אני מוציאה הרבה מאוד כסף. בפועל, בחשבון הבנק שלי, לא באמת נמצא שם השפע.
אוקיי. אני שמחה ששאלת את השאלה הזאת. יש דבר שקוראים לו תודעת שפע, ויש דבר שקוראים לו תודעת כסף, והם משתלבים ביניהם, אני ממש ככה, הם משתלבים, שאנחנו בהלימה בין שתי הנקודות האלו, שם המפתח לחופש כלכלי. מה זאת אומרת? יש לי מטרות כלכליות, אוקיי? אז אני בונה תוכנית, אוקיי? אני בונה תוכנית, ובתוך התוכנית שלי יש, אני קוראת את זה באנגלית, fun fund, אוקיי? כי אני מאמינה שכסף זה פן, אוקיי? כסף אמור לשרת אותנו, לא אנחנו את הכסף. ואז יש לנו סכום כל חודש, שאו אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים עוד שנה לנסוע לחו"ל, אוקיי? זה נמצא בתוך הפן פן שלי, אוקיי? זה משהו שחסכתי עבורו, משהו שקיים, אוקיי? אבל אני לא אוציא מעבר למה שהגדרתי לעצמי. כי אני מבינה איך אני ארגיש, אני יודעת, אני חוויתי, שהמינוס היה מאוד 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 גדול. אני יודעת את האינוחות הזאת, ובעיניי המחיר הוא גבוה מדי, אוקיי? אנחנו צריכים לזהות מהו המחיר. מהו המחיר להגיע חס וחלילה למקום, שאת מקבלת טלפון מהבנק, סגרו לך את הכל, אוקיי? זה עבודה קשה, קשה, קשה. ואני לא מוכנה לחוות אותה. לא מוכנה, לא רוצה, לא מזמינה. בשפע אנחנו מבינים, בתודעת השפע, שאת היש, את מה שקיים. אנחנו יודעים להודות על הקיים שמסביבנו, אוקיי? אנחנו יודעים לקום בבוקר, דבר ראשון, זה לחייך. לא חשוב איך אנחנו מרגישים, לא חשוב מה עבר עלינו, לא חשוב. אלא להתחיל בחיוך, ולהתחיל להזרים דברים טובים לתוך החיים שלנו. כשאנחנו נמצאים בחובות, יותר קשה לקום בבוקר, זה דבר ראשון, לחייך. אני מדברת על pain price, okay, pain gain price. מה זאת אומרת? יש כאב, okay, ויש יתרונות, יש לנו יתרונות בלהיות במקום הזה, אבל המחיר, אם הוא גבוה מדי, אנחנו נעשה את השינוי. עד שהמחיר הוא לא גבוה מדי, מבחינת המיינדסט, מבחינת התודעה, מבחינת הרגש, כי אומנם כסף הוא רגש, ושאנחנו מתחילים להבין את הדבר הזה, אז זה בסדר, כל הזמן הכסף זורם. אנחנו מדליקים את האור, כסף זורם. אנחנו מקבלים משהו, מצאנו 10 אגורות על המדרכה, אנחנו אומרים, וואלה, איזה כיף לי. הרבה פעמים קורה אחרי כביסה, ככה, את, או שאני מחליפה בגדים בעונות, אני מכניסה את היד לכיס, וואלה, 100 שקל.
אצלנו יודעים לא להסתובב עם מזומן. אז למצוא את ההפתעות האלה אני פחות אמצא, אבל כן, זה תמיד אומרים, אז ניקיתי קצת את הבית, מצאתי פה מאחורי הספה את 5 שקלים, ופה בא...
ויש חשיבות גם בלחזיק כסף, אוקיי? כי זה אנרגיה. כסף בגדול הוא אנרגיה, אמנם איינשטיין הוכיח שבכל דבר יש את האנרגיה שלו, גם לכסף יש את האנרגיה משלו. אני את הנכדים שלי תמיד קונה איתם דברים במזומן. כי שאת רואה שזה יוצא פיזי, יש שם משהו שקורה שהוא שונה. אני מאוד מאמינה בחינוך פיננסי לילדים, דבר אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו נותנים לילדים שלנו. אנחנו תמיד יש לנו כמות מסוים של מזומן. אוקיי, בין אם זה 100 שקל, 200 שקל, זה המשהו שהוא מאפשר לנו כל הזמן להיות בזה. הרבה פעמים פוגשת אנשים שמאמינים שאם יהיה להם הרבה כסף, הם לא יהיו נדיבים. אני פוגשת את זה הרבה. עסקים קטנים, אנשים שיש להם עסקים קטנים, לא רוצים להעלות את המחירים שלהם, בגלל שהם רוצים להיות נדיבים. אלא להיות חופש כלכלי, זה מאפשר לנו להיות הכי נדיבים שאפשר.
נכון. גם בכלל יש את האמרה, זה לא סתם אמרה, זה לדעתי זו אמת. תנו, לפני שאתם מקבלים תתנו.
נכון.
עצם הנתינה תאפשר לכם אחר כך את הקבלה.
נכון, ואני אוסיף על זה עוד משהו ברשותך. נתינה היא קבלה, היא נתינה, היא קבלה, היא נתינה, זה קבלה, נתינה זה קבלה, נתינה זה קבלה. וזה בעצם על מה שמדברים על תודעת שפע. שלהיות בנתינה, אנחנו בעצם נותנים לעצמנו מתנה.
בואי ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, כי אני בטוחה שכמוני, את גם פוגשת אנשים שכביכול ברמה המספרית או החומרית או הכלכלית, יש כסף. יש, ומרוויחים
הרי.
מאוד יפה, ויש נכסים, וכביכול, כאילו, מה הבעיה שלך? ויחד עם זאת, הם מרגישים שזה לא מספיק. ושצריך לעבוד עוד שעות, ועוד יותר קשה, ועוד זה, כדי להביא את העוד כסף הביתה. ואת יודעת, אני ואת יכולות להסתכל על זה ולהגיד, נשמה, אבל איפה החיים שלך? על מה זה הולך בסוף?
נכון, נכון. יש לזה מילה באנגלית, קוראים לזה scarcity, זה לא מתרגם טוב, זה תודעת חוסר, אוקיי? סליחה. ותחשבי על בן אדם שהוא מאוד צמא, ולא חשוב כמה מים הוא ישתה, לעולם, לעולם, הוא לא מגיע לרוויה. זה מקום מאוד כואב, זה חיים בחוסר ביטחון כלכלי תמידי.
שאין לזה שום קשר לכמות הכסף בבנק.
לא, לא. זה קשור לאמונה שלימדו באיזשהו מקום, הרבה פעמים אני פוגשת את זה עם זוגות, שלאחד יש תודעת שפע, שבו זה אומר תמיד יהיה מספיק, והשני זה תודעת חוסר, לעולם לא יהיה מספיק. וזה אחד הנושאים, כסף אומנם, דיברנו על זה, זה הדבר שהכי פחות מדברים עליו בעולם. ושיש תודעת חוסר ולא מדברים על זה, זה כאב מאוד 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 חזק, זה אנשים שחיים בסבל. בתת מודע אפילו, יגידו לי עכשיו, מקשיבים ויגידו איזה שטויות זה. אבל איפשהו בתת מודע, לעולם לא יהיה מספיק, זה לעולם אין מספיק מים שתשתו. אוקיי? ואני עובדת עם אנשים כאלו, שחוו הצלחות מאוד 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 גדולות בחול, וקרה משהו, ואיבדו את ההון. והמשהו הזה ימשיך לקרות, אם לא יטפלו בעניין הזה, שלעולם אין מספיק. אוקיי?
על מה זה יושב לדעתך?
זה תמיד יש שם איזשהו אמונה. היה לי לקוח מדהים מדהים משיקגו, שגם כן היו, הוא הקים עסקים, עסק אחרי עסק אחרי עסק אחרי עסק, ואחרי איזושהי תקופה, הוא היה עושה איזו שטות, ממש חבלה עצמית, ממש, ומתחיל לאבד את הכסף, וגילינו תוך כדי העבודה משהו מדהים, שכל החיים שלו לימדו אותו שלהיות בעל עסק, הוא צריך ליצור מצבים של win-lose. Okay? שמישהו חייב להפסיד. אם הוא מנצח, אם הוא מצליח, מישהו אחר צריך להפסיד. והוא שינה את זה שאני יוצר מצבי win-win תמיד. כי עם עולם הערכים שלו, עם אני מאמין שלו בחיים והכל, זה... הוא לא הצליח לתחזק את זה הרבה זמן, שמישהו אחר תמיד יפסיד. כי תמיד הוא הרגיש רע כלפי הבן אדם שהוא ניצח אותו.
נכון.
וקרה שם מהפך מטורף. אני הכי אוהבת לראות את הלקוחות שלי אחרי שנה, שנתיים, חמש. קנה עוד בית, קנה נכס במקסיקו. חי חיים הכי מאוזנים. וברווח עצום.
דיברת על אחרי שנה, שנתיים, חמש, אני חושבת שזה אחד מהדברים החשובים שצריך להבין שבתהליכים כאלה, בטח, בטח בעולם הכסף, בטח, בטח בעולם ההתפתחות האישית, אין פה איזה צ'יק צ'אק, כאילו זה לא שעושים ככה, וכל הבעיות שלנו נפתרות והכל מסתדר. יש פה איזה דרך חיים חדשה. בצורה כזאת או אחרת שצריך לאמץ.
גם דרך חיים חדשה, בכלל שמתעסקים עם כסף, צריך ליצור עולם חדש, מה שלימדו אותנו שהיינו ילדים. כי רוב הדברים שקלטנו, לאו דווקא אמור לנו, אלא ראינו סיטואציות ותרגמנו אותם. אוקיי? הורים שלנו עשו הכי טוב שהם ידעו לעשות. אוקיי? ותמיד אני אומרת קודם סליחה. חלק מהתהליך שאני עושה עם אנשים זה תהליך של סליחה, סליחה לעבר שלנו, סליחה לעצמנו, בכלל אנשים שעושים טעויות כלכליות גדולות, הם צריכים ללמוד עולם חדש. איך אני קודם סולח לעצמי, איבדתי בית. איך אני סולח לעצמי, איך אני אבקש מהסביבה שלי לסלוח לי, אוקיי? ואיך אני בונה עולם כלכלי חדש. אוקיי?
זה מאוד חשוב, כי טעויות תמיד יהיו בדרך. אני אומרת הרבה פעמים בהדרכות, בהרצאות ללקוחות שלי, הרי אין דבר כזה, כשאנחנו מדברים על השקעות, אנשים מחפשים את הכי בטוח. אין דבר כזה בטוח בהשקעות. יש רמות סיכון שונות. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות הכל כדי, מה שנקרא לעשות ניהול סיכונים, להפחית סיכון ולהגדיל סיכוי, אבל אף פעם הסיכון לא נעלם לגמרי. ויהיו טעויות בדרך הזאת, גם אני עושה טעויות, גם מה שנקרא אנשי הפיננסים הכי גדולים בעולם עשו ועושים טעויות, קרנות גידור עושות טעויות, זה קורה. ואחרי שאנחנו עושים את הטעות הזאת, ואני יכולה לדבר גם מהניסיון האישי שלי, שלפני כמה חודשים גילינו שעשינו טעות שהפסדנו בה לא מעט כסף, התהליך הזה של להתגבר עליו הוא סופר סופר חשוב. כי אם אנחנו לא יודעים להתגבר עליו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באיזושהי הידרדרות אחורה.
גם הידרדרות אחורה, גם אשמה. Okay? הרבה הרבה אשמה יש. אשמה, אנחנו יכולים, לפעמים זה יכול להיות כלפי בן הזוג, זה יכול להיות כלפי עצמנו. והרגשות האלו הן אוצרות חופש כלכלי. Okay? גם אם יהיה לך, לא יודעת, 100 מיליון דולר בחשבון בנק שלך, okay? אם את לא תטפלי בטעות הזאת, לא תוכלי ליהנות עד הסוף. תמיד יסתובב, עשיתי טעות ב... כולנו עושים טעויות, ותמיד אני נותנת את הדוגמה הכי פשוטה, נגיד שאנחנו מסתובבים בשוק הכרמל, ואנחנו רואים איזה חולצה ב-10 שקלים. מרימים אותו, שמים אותו, אומרים, אחלה, יאללה, איזה דיל טוב, יש לי, עשיתי, אנחנו הגיעים הביתה, ואחרי שבוע אנחנו רואים, לא לבשנו את החולצה. אוקיי? או ששמנו במכונת כביסה, והיא יצאה בגודל כזה. אוקיי?
או שעברנו עוד שני דוכנים אחרי שקנינו, וראינו אותה ב5 שקלים, במקום ב10.
יאללה, זה בכלל. כאילו, וואלה, איזה פייר הייתה איתי, והכל, כאילו, איזה משהו. וכשאנחנו מדברים על חולצה, הרבה יותר קל לנו לסלוח לעצמנו. אוקיי? מצד שני, אם לא נעשה שם עבודה אפילו הכי קטנה, כל פעם שנוציא את החולצה מהארון, אנחנו נזכר, יכולתי לקנות אותו ב5 שקלים. עכשיו, אני מדברת על חולצה ב10 שקלים. כשאנחנו מדברים על 10,000, 100,000 שקל, 200,000 שקל, זה מקבל פרופורציות אחרות לגמרי.
אבל אני חושבת שבהקשר הזה אנחנו תמיד צריכים לזכור שאם אנחנו לא נעשה את הניסיונות לתת לעצמנו את הסיכוי הזה, אנחנו לעולם לא נדע. וזה חלק מהדרך. ולכן שוב, תמיד, תמיד אתם תראו איך זה מתקשר כל הזמן למיינדסט שלנו. כל הזמן, אין, אתם לא תוכלו לברוח מזה, חבר'ה. הרבה פעמים אומרים לי, מיטל, את מאוד רוחניקית בהיבט הזה, אבל זה לא קשור בכלל רגע לרוח. אני חושבת שיש הבדל בין המיינדסט לרוח, ואיך שאנחנו תופסים את הדברים, ואיך שאנחנו רואים את הדברים, בסוף זה ישפיע על כל ההיבטים שלנו בחיים, ברור גם שלגבי כסף.
וגם שעובדים איתך, אז אנחנו ניקח סיכון, כן? אנחנו נשקיע, ואנחנו ניקח סיכון במידה שלא יפיל אותנו. אוקיי? אנחנו נעשה ניסיונות עד שנרגיש נוח, אבל תמיד אנחנו צריכים להבין שזו המסגרת. אוקיי? ואנשים אומרים לי, אני לא אוהב מסגרות. אוקיי? אני לא אוהבת ששמים לי גבולות. אני מאוד רוצה חופש. והכל, מצד שני, אנחנו צריכים לעבוד בצורה חכמה.
נכון.
smart money.
אני פוגשת את זה עוד אפילו לפני הנושא של השקעות, אני פוגשת את זה כבר בנושא של התקציב, של דווקא אנשים שנמצאים במינוס, ואחד מהדברים הכי בסיסיים, את אמרת זה גם לפני זה, זה אפילו לא משוואה מתמטית, זה פשוט חשבון פשוט של הכנסות פחות הוצאות, ועדיין אני פוגשת הרבה אנשים שנמצאים במינוס, וכשאני אומרת להם, אוקיי, בואו תתחילו מההסתכלות, על חשבון הבנק שלכם, על כרטיסי אשראי, לאן יצא הכסף, ותנסו לבנות לעצמכם את המסגרת שהיא כן אפשרית מבחינה כלכלית, שם זה עוצר. אבל אני לא רוצה לחיות עם אקסלים, אני לא רוצה לחיות עם אפליקציה, אני לא רוצה לחיות בחישובים, אני רוצה לחיות בכיף.
אז זה כיף, כי אנחנו מבינים שלצאת מהמינוס, כן? אנחנו מבינים כמה טוב זה ירגיש. אוקיי? כסף הוא רגש? איזה רגש של עשירים, שאנחנו בפלוס בחשבון בנק. איך אנחנו נרגיש? ואכן זה תהליך. אקסלים, גם לי יש קושי עם אקסלים. אני לא אוהבת את זה, אז אני מכינה לאו דווקא באקסל. נגיד, אני יכולה להכין באקסל, אבל אני אעתיק אותו לוורד. אני אהיה
אבל
קשה.
עזבי, אבל בסוף זה כלי. זה לא משנה, גם אם אני עושה את זה עם דף ועט, זה לא משנה. גם אם אני אעשה את זה, לא יודעת, בלחקוק באבן. בסוף זה כלים.
נכון, אבל אז ההסתכלות, אני אהיה בחוסר, אוקיי? אני לא רוצה לחיות בהרגשה שאני צריכה להיות קמצנית, כאילו אלה הדברים שאני שומעת, שאני צריכה להיות קמצנית, שאני לא יכולה להוציא על עצמי, אוקיי? אז אנחנו מוציאים על עצמנו, אבל אנחנו מוציאים אחרת, אוקיי? אנחנו בונים עתיד כלכלי, כשאנחנו מבינים שאנחנו בונים משהו, קודם אנחנו בונים את המסגרת, נכון? כשאנחנו בונים בניין, אנחנו צריכים קודם כל שה-foundation,
היסודות.
היסודות, הם יהיו חזקים. היסודות יהיו יותר חזקים, אני ארגיש יותר טוב. אני יודע שיש לי ביטחון כלכלי. אנשים לא מדברים על ביטחון כלכלי, לרוב גם לא מדברים מבני הזוג שלהם על כסף. אני מלמדת שיטה שקוראים לו Money Monday,
מה
אוקיי?
אתה אומר?
זה אומר, אני קוראת לזה Money Monday, זה יכול להיות כל יום בשבוע. יש יום בשבוע שיושבים ואומרים, זה מה שהוצאנו השבוע, אוקיי? זה ההוצאות שאנחנו חושבים שיהיה לנו בשבוע הבא, האם הן מותאמות.
יפה, אני קוראת לזה דייט פיננסי.
מידע, מידע, מידע. זה לא כל כך דייט לרוב, אוקיי? כי זה החלפת מידע שאהבתי. אני קוראת לזה Money Monday, כי יש משימה, אוקיי? יש משימה, זה לא צריך לקחת יותר מרבע שעה, כאילו וכו'. וגם אני מאוד אוהבת שיש תוכנית כלכלית משפחתית.
מעולה.
לשנה, שנה קדימה, שאנחנו מסתכלים שנה קדימה, שילדים שלנו מספיק גדולים ושואלים, מה אתם רוצים, לאן אתם רוצים למצוא השנה? אוקיי? מה, איזה צעצועים אתם רוצים שיהיה לכם? שילדים, נגיד בני נוער, זה הרבה יותר מורכב. אז כשאנחנו פותחים את הדיון הזה, כדי שאני אסע כל המשפחה לדיסנילנד, בו כל אחד ילך ויבדוק כמה עולים כרטיסי טיסה, כמה עולים בתי מלון, כמה כל דבר בעצמו עולה, וניפגש בעוד שבוע, יהיה לנו את כל המידע, ונראה מתי כולנו יכולים לנסוע לדיסנילנד.
עוד רעיון מקסים, לשלב את הילדים בתוך זה.
נכון, נכון, כי זה... אני נתקלת בלא מעט משפחות שלא מדברים על כסף ליד הילדים. אם ילדים יודעים שלא מדברים לידם על כסף, בעצם כסף מקבל מין הילה כזאת של משהו לא טוב, סודי, משהו אולי אפילו מלוכלך, אבל שאנחנו אומרים, יאללה חבר'ה, אוקיי? רוצים לצאת לדיסנילנד בעוד שבוע, not gonna happen, אוקיי? זה מה
מאמן.
שצריך לבנות.
אני חושבת שבכלל בתרבות שלנו, זה קטע, אנשים מרגישים יותר בנוח לדבר על סקס, ובשום אופן לא לדבר על כסף, או מה המשכורת שלהם, או כמה יש להם בחשבון הבנק, וכמו שאת אומרת, אפילו לא בין בני זוג, לא מדברים על הנושא הזה.
נכון, ואת יודעת שזה המספר 2 בעולם, במחקר עולמי שעשו, לגירושים זה
סיבות
כסף.
הגירושים, חד משמעית. 73% מהמתגרשים זה איכשהו סביב הנושא הזה הכלכלי. זה מטורף.
זה מטורף. ומתי כן מדברים על הכסף? שנמצאים בתהליך הגירושים.
נכון.
אז פותרים את הכל. לו היו עושים את זה לפני, זה היה מאוד מאוד מקל. לא מדברים על כסף. לפני נגיד 15 שנה, לא לדבר על מין, לא לדבר על כסף, זה היה שני דברים שהם היו טאבו. אחד ההרצאות שלי קוראים לו, בוא נדבר על הטאבו. אבל זה מדהים. אני מכירה מישהי, בחורה בת 35, עבודה מאוד מוצלחת, היא מרוויחה יפה, הבת שלה מרוויח מצוין, והתחלנו את השיח הזה על ארוחת צהריים. והיא אמרה לי ש... מה פתאום, אני כן מדברת על כסף, אני כן זה, אני כן זה, אני כן זה. למחרת היא פוגשת אותי, והיא אומרת לי, תקשיבי, חשבתי על זה, אנשים שמרוויחים בערך אותם סכומים או יותר ממה שאני מרוויחה, אני מוכנה לדבר על כסף. אנשים שמרוויחים פחות ממני, לא נעים לי. ואז אמרתי לה, בואי תעשי ניסיון. יש דרך שצריך ללמוד אותו. איך כן לדבר על כסף, מה אומרים, מה לא אומרים, שיפוטיות בצד, כל הדברים האלו. אחרי שבוע היא אמרה לי, תקשיבי, נפגשנו כל החבר'ה לארוחת ערב, והעליתי את הנושא. ואת לא מאמינה מה שאנשים סיפרו. הפסיקו להתבייש שיש להם פחות, קודם כל. ורק פתאום הבנתי, אני השראה לאן שהם יכולים להגיע.
יפה.
אז
מהמם.
פותחים את הנושא.
איך את חושבת שיהיה הכי נכון לבני זוג לפתוח את הנושא הזה?
ככה, מחליטים שהולכים לדבר על כסף. ואחד יושב ומקשיב לשנייה בלי שיפוטיות, וחייבים לשים את השיפוטיות בצד. אני נותנת תרגילים מאוד קצרים להתחלה, למי שלא רגיל, כי היא מוציאה, הוא מוציא, מה הוא קנה טלוויזיה ענקית, היא מה פתאום היא הלכה ככה וככה, ביחד רוצים לנסוע לחו"ל, לא מבינים לאן כל הכסף הזה הלך, זה יכול להידלק ככה, מתוך מריבה ענקית. ובמקום זה, להתחיל לדבר לאט, על משהו אחד, אוקיי? מה היו הוצאות שלנו השבוע? בלי להצטדק, ובלי שיפוטיות. זה מאפשר לנו לפתוח את השיח, אוקיי? קניתי איפור ב-500 שקל, סתם אני אתן לך דוגמה, קניתי איפור ב-500 שקל. ידעתי שאני אקנה איפור ב-500 שקל, כי זה כלל את זה ואת זה ואת זה, קרם לחוט, זה יכול להיות איזושהי חבילה של איפור. אני יודעת מראש שזה הסכום שהלכתי להוציא, רק לא תקשרתי לבעלי, אוקיי? אז הוא יכול להגיד לי, מה 500 שקל? מה ב-500 שקל? יכול לקנות את זה ואת זה ואת זה, תחשבי כמה אוכל אפשר לקנות ב-500 שקל. אבל אם לפני הקנייה, אני אגיד, אני צריכה קרם לחוץ, ואני צריכה מגה. קשה מאוד היום קרם לחוץ ומגה ב-500 שקל, אבל זה אני אני אומרת לו, תשמע, בדקתי, אני מוציאה השבוע 500 שקל על איפור, זה משהו שנמצא פעם בשלושה חודשים, בוא נכניס את זה לתקציב, אוקיי?
זאת אומרת, זה לא בקטע של לבקש אישור, זה בקטע של לשתף.
לעולם לא לבקש אישור, אוקיי? כסף שלנו הוא כסף, אם הכסף שלכם הוא כסף משותף, אז הוא כסף של כולם. אם יש חשבונות בנק נפרדים, אז השיח הוא אחר היום. אוקיי? יש שם משהו אחר היום.
נכון. גם יש הבדל, אני רואה את זה הרבה אצל זוגות או משפחות, שבהם אחד מהצדדים הוא זה שמגיע עם ההון הגדול, או עם המשכורת המאוד גבוהה, והצד השני או שמגיע בלי כסף בכלל לתוך הזוגיות, או שבגלל נסיבות החיים המשכורת היא נמוכה משמעותית, אז יש שם גם את הפערים שיושבים על הדבר הזה, וצריך לגשר על זה בצורה אחרת, וגם יכול להיות, אני אקח את זה רגע לקיצון, אבל יש גם מקומות מאוד קיצוניים של אלימות כלכלית, כמובן כל דבר כזה חבר'ה מצריך את העזרה החיצונית, כן לקבל את הייעוץ, כן לדעת איך לגשת לנושאים האלה, מה שבטוח לו זה לא לטטא את זה מתחת לשטיח. זה חד משמעית.
אני מסכימה איתך לחלוטין, ועוד יותר טוב זה לקבוע כללים או לפני החתונה או מיד אחרי החתונה. זאת אומרת, בונים עתיד משותף. ושמבינים שבונים עתיד משותף, אז מסתכלים מהו העתיד שאנחנו רוצים ואיך אנחנו מגיעים לשם. זה נורא פשוט, אבל כולנו, שוב פעם, באים מאמונות שונות מהבית, אנחנו באים מבתים שונים, יכול להיות שמישהו בא מבית שכל הזמן רק חסכו ולעולם לא הוציאו, ובית אחר שלעולם לא היה להם, אבל הוציאו בלי הפסקה.
מתכננים במשך חודשים, אם לא יותר, את ערב החתונה, ולא מדברים מילה
על הכסף.
על כל שכן, על כסף או על איך ייראו חיי הנישואים שלנו.
נכון.
מתכננים את ערב הנישואים ולא את חיי הנישואים, וזה מטורף בעיניי. זה הזוי.
זה קורה כל הזמן. זה קורה כל הזמן. גם מה עושים עם הכסף של החתונה אחרי החתונה. זאת אומרת, כבר צריכה להיות תוכנית לפני. אוקיי? צריכה להיות אחת כמוך, אוקיי? שישבו איתה לפני.
זה בהנחה שנשאר להם כסף מהחתונה, קרול, עם החתונות של היום, אני לא יודעת כמה נשאר אחרי.
כמובן תלוי, ושוב פעם זה מאוד מספיק. אבל יש. אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת זוגות שכן נשאר, אוקיי? לא נשאר הרבה, נגיד מה שפעם היה נשאר, כן נשאר, ומראש צריך להחליט מה עושים עם זה. אוקיי? כי המריבה הראשונה שיש את בני זוג אחרי נשואים, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה על כסף.
נכון מאוד.
תכנון פיננסי.
תכנון פיננסי, אין, זה תכנון לחיים, חבר'ה, זה פשוט תכנון לחיים.
יש עוד משהו אחד שהרבה אני עובדת עם אנשים עליו, זה להפריד בין הערך הכלכלי לערך העצמי.
מעולה.
ויש משפט שלי שאני מלמדת אותו בכל מקום, באנגלית, בעברית לא הצלחנו לתרגם כמו שצריך, you make money, money does not make you.
מקסים.
כן? וכשאנחנו מפסיקים להשוות את עצמנו לאנשים אחרים, בתוך תהליך של הבראה כלכלית, שם הדברים זורמים. אוקיי? שאנחנו מפסיקים להסתכל איזה אוטו יש לשכן, בעבודה, בחברים, והכל, אלא בוא אני בונה את העתיד הכלכלי, אני בהבראה כלכלית הרגע, גם אם יש לכם אוטו בן 20, ולחברים הכי טובים שלכם כל שנה מחליפים אוטו. כדי להגיע למצב הזה, שכל שנה תחליפו אוטו, אם זה חשוב לכם, בלי למשל זה ממש ממש לא חשוב, זה מאפשר את ההבראה הכלכלית. אם אנחנו מסתכלים החוצה, זה יהיה מאוד 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 קשה.
נכון. דרך אגב, ובכלל לא אומר שאותו שכן שמחליף כל שנה את הרכב, בכלל לא אומר שיש לו יותר כסף מכם.
נכון.
זה מאוד יכול להיות, שזה גם מה שאני רואה מאחורי הקלעים, שכל הרכבים האלה זה בכלל במימון. בסדר? זה לא מהכסף שלהם אפילו, ויש להם חובות על הרכבים האלה.
נכון, כי עושר עם עין זה מה שנשאר בכיס בסוף החודש. אוקיי? ואת צודקת לגמרי, ואנחנו כל כך עסוקים שמדובר על כסף, בלהשוות את עצמנו לאנשים אחרים. היום בדיוק כתבתי על זה פוסט. כאילו, באנגלית אני אומרת, who cares?
נכון.
אוקיי? אני גרה ביישוב שיש לאנשים הרבה מאוד נכסים, אלא שבנינו את הנכסים, הם עלו מעט מאוד כסף. היינו ביישוב בהקמה, שתפס בעשור האחרון שווי מטורף לנכסים. אז מה? כאילו...
נכון.
כי
אני
המטרה
חושבת ש...
שלנו בחיים בעיניי, to live and enjoy. כאילו, להיות עם אושר עם אלף, ושעובדים קודם על האושר עם האלף, האושר עם העין, הרבה יותר קל להשיג אותו.
מהמם, מושלם. אני חושבת שזה גם סיומת מעולה לכל מה שדיברנו עד עכשיו, זה עטף ככה את הכל בצורה יפה, אבל בכל זאת לפני שאנחנו נפרדות, אז עוד כמה שבועות יוצא לאור הספר שלך, ככה הזכרת אותו ברבע מילה מקודם, הוא יוצא באנגלית, How Not to Talk About Money, נכון? איך לא לדבר על כסף? תגידי שוב?
How Not to Think About Money.
אוקיי, How Not to Think About Money, מעולה. ואני ניסיתי לשכנע את קרול לפני שעלינו להקלטה, שתעשה גם איזושהי גרסה בעברית, אז נראה.
נראה.
עוד נעבוד עליה. אבל תספרי לנו קצת ככה על מה הספר.
הספר בעצם עוסק בכל הנושאים שדיברנו עליהם, על הפרדה בין ערך עצמי לערך כלכלי, על החשיבות של לדבר על הכסף, גם תרגילים איך לעשות את זה. הוא מדבר על הקשר בין כסף ואנרגיה, אוקיי? איך אנחנו מסתכלים, איפה אנחנו עוצרים, מדבר על אמונות מגבילות, והוא מדבר על מורשת כלכלית תודעתית. אוקיי? כי יותר, זה אני מאמין שלי, הכי חשוב שנשאיר לילדים שלנו חשיבה בריאה על כסף, מאשר הכמות של הכסף שנשאיר לנו. שכסף הוא אמצעי. הוא בנוי מסיפורים, תוכן, סיפור תוכן, סיפור תוכן, מאוד קרי, מאוד כיפי, ועוד כמה שבועות הוא יוצא באמזון.
איזה מרגש.
כן.
איזה כיף. קודם כל שיהיה מלא בהצלחה.
תודה רבה.
וכשהוא יצא, אז תשלחי לי לינק, ואני גם אשים אותו פה מתחת לפרק הזה, למי שירצה לקרוא אותו באנגלית. אנחנו גם נשב ונמתין בציפייה שיהיה את הגרסה בעברית.
קודם אמרתי.
אולי עם קצת לחץ חברתי.
כן. כן, כן, כן.
ואני רוצה להגיד לך תודה ענקית על הזמן שלך ועל הידע שחלקת איתנו פה, על התובנות. היה כיף גדול.
תודה רבה לך, לי היה מאוד מאוד כיף. ותודה על ההזדמנות בכלל לחלוק קצת מהמעט ידע שיש לי לאנשים אחרים, כדי להגיע לחופש כלכלי אמיתי, ולהבין שכסף הוא כלי, and it's really fun.
לגמרי. אז חבר'ה, כסף זה כיף, רק תמצאו את הדרך האישית שלכם לתוך העולם הזה, והדגש הוא הדרך האישית שלכם, כי אצל כל אחד מכם זה יראה אחרת, וזה בסדר גמור. ואני רוצה להודות לכם גם על הזמן שלכם, שהייתם פה, שהקשבתם. אנחנו מאוד מקוות שלקחתם מפה את התובנות שלכם, ושזה יעזור לכם בדרך האישית שלכם להצלחה הכלכלית, לחופש הכלכלי, איך שלא תקראו לזה, גם כל אחד יקרא לזה בשם אחר, וזה בסדר גמור. הכי חשוב, שתחיו באושר באלף ובעין. אז תודה רבה לכולכם, אם אהבתם, תנו לייק, שתפו את זה עם אחרים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.